ערב טוב וחודש טוב לכולם. אנחנו נמצאים היום בראש חודש סיוון, אמנם כבר נכנסים לבית בסיוון, אבל עדיין אפשר לחיות ולחוות את העוצמה של ראש חודש סיוון וגם הימים שבאים לאחרי כן כהכנה לקראת מתן תורה. אנחנו קרובים מאוד לאותם ימים גדולים ונפלאים. אנחנו ננסה לראות כמה נקודות מעניינות מתוך השיחות של הרבי בתורת החסידות בכלל, שמסבירים את המשמעות של ראש חודש ובכלל כל התקופה שמכינה למתן תורה, על מה מדובר ולמה מתכוננים. נתחיל מהעניין הזה של ראש חודש. המעלה של היום הזה שאנחנו נמצאים היום בו, ראש חודש, הוא יום שבעצם היום הראשון שמכין אותנו למתן תורה. נשים לב שהחג הזה יש לו, מצד אחד קוראים לו חג מתן תורה. בתפילה אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. ביחד עם זה יש לחג הזה עוד כינוי, עוד שם, יום קבלת התורה. יש את האיחול החסידי הידוע שמאחלים בחג השבועות שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. אז מה זה, יום מתן תורה או יום קבלת התורה? כשאומרים מתן תורה מדברים על הנותן, כשאומרים קבלת התורה מדברים על המקבל. אז מה בעצם קורה בחג הזה? אנחנו מקבלים ואנחנו המקבלים, או שיש נותן ואנחנו עומדים כמו פסיבים והוא נותן לנו? שתי הלשונות הן לשונות של תורה ולשניהן צריך להתייחס. אנחנו נראה בעזרת השם שבוודאי ששני הלשונות נכונים, וישנם שני היבטים חשובים מאוד בחג הזה וצריך לדעת להתכונן לשניהם בצורה הנכונה. התאריך הזה, ראש חודש סיוון, הוא תאריך שמופיע בתורה כתאריך מאוד משמעותי לקראת מתן תורה. איפה מופיע התאריך הזה? כאשר התורה מדברת על ההגעה הראשונה של עם ישראל ליד הר סיני. מתי זה היה? מתי הגיעו פעם ראשונה למקום הזה שנקרא מדבר סיני ליד הר סיני? זה היה בראש חודש סיוון. איך אנחנו יודעים שזה היה בראש חודש? הפסוק אומר בחודש השלישי, אחר כך אומר הפסוק ביום הזה באו מדבר סיני. מה זה ביום הזה? איזה יום? אומרת הגמרא שאומנם הלשון של הפסוק אולי לא מספיק ברור, ביום הזה לא כתוב איזה, אבל יש פסוק אחר שכתוב בו החודש הזה לכם ראש חודשים. המילים הללו, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה פסוק שבוודאי מדבר על ראש חודש, וכתוב שם את המילה הזה, החודש הזה לכם ראש חודשים. ופה אצלנו גם כתוב את המילה הזה, ביום הזה באו מדבר סיני. יש מושג, צורת למידה שנקרא גזירה שווה. פה כתוב הזה, פה כתוב הזה, פה ברור לנו שזה ראש חודש. אז גם כשכתוב בחודש השלישי ביום הזה באו מדבר סיני, זה היה בראש חודש סיוון. מה קרה ביום הזה? הגיעו למדבר סיני. איזה עוצמה יש ליום הזה? לא מזמן ישבנו בליל הסדר, אמרנו בהגדה של פסח יש פיוט ארוך שמביאים דברים שונים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ועוברים מדבר לדבר, ואנחנו מודים ואומרים לו גם אם היית עושה לנו אחד פחות היינו מסתפקים, דיינו. אחד מהקטעים כתוב שם, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. ככה אמרנו. מה הכוונה קרבנו לפני הר סיני? מתי זה קרה? מתי קרבנו לפני הר סיני? ההתקרבות הראשונה לפני הר סיני היה בראש חודש סיוון. אז הוא קרב אותנו לפני הר סיני. את התורה זה עוד כמה ימים. מה כל כך חשוב בהתקרבות הזו להר סיני, עד כדי כך שאומרים שאילו היה רק את ההתקרבות בלי לקבל את התורה בכלל, היינו נשארים במצב הזה, דיינו. מה כל כך חשוב? מה קרה ביום הזה? אחד הדברים שכתוב שקרה ביום הזה, נמשיך הלאה בפסוק. ביום הזה באו מדבר סיני, כתוב בפסוק, ויחן שם ישראל נגד העם. מה זה ויחן? לשון יחיד. על העם שלם צריך לומר, ויחנו, לא ויחן. על זה יש את האמרה הידועה, כולם מכירים, אשר רש"י אומר, כאיש אחד בלב אחד. ויחן לשון יחיד, זאת אומרת ברגע שעם ישראל הגיע ליד הר סיני, מה קרה ביום הזה? כולם היו כאיש אחד בלב אחד. לא מספיק לומר את המילים הללו, מוסיף לנו רש"י עוד משפט, אבל כל שאר החניות, כל הפעמים שהם חנו, לא חוץ מהיום הזה, הכל היה בתערומות ובמחלוקות. הדבר הזה מאוד מוזר. עם יצא ממצרים, הולכים לקראת מתן תורה, בימי ספירת העומר, ימים של השתוקקות ותיקון המידות, ומה הם עושים? מחלוקות כל הזמן. קצת קשה להסביר שזה כפשוטו, ממש היה מחלוקות. אבל בוא נניח רגע לשאלה, מה זאת אומרת שהיה מחלוקות? אבל בוא נראה מה גרם להם להיות כאיש אחד בלב אחד כשהגיעו בראש חודש סיוון ליד הר סיני. מה גרם להם? אולי הם שמעו איזה הרצאה מעניינת ממשה רבינו? אולי היה איזה דברי התעוררות נפלאים? אולי הם ראו ניסים גדולים? מה קרה? מה התרחש באותו יום? מאוד מעניין. מה גרם להם להתלהבות הזו שהביא את כל העם להיות כאיש אחד בלב אחד? הרי זה נס כזה שכל עם ישראל יהיה כאיש אחד בלב אחד, צריך משהו לקרוא כדי להוביל את המצב הזה. אנחנו מחפשים היום איך עושים את זה עוד הפעם. אז מה קרה באותו יום שזה קרה? אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, יש לפניכם את הציטוט מהקטע של שולחן ערוך, אדמו"ר הזקן הוא בעצם מצטט מהגמרא. הגמרא מתארת כמו יומן, כמובן המקור הוא מהפסוקים בתורה, כמו יומן מה קרה יום יום מהרגע שהם הגיעו להר סיני עד מתן תורה. מה קרה ביום הראשון באלף בסיוון, מה קרה בבית בסיוון, כל יום. יש בגמרא מחלוקת בין רבי יוסי לחכמים באיזה יום בחודש בדיוק היה מתן תורה, אבל היומן לפי שניהם יש יומן מסודר בגמרא. אדמו"ר הזקן מביא מתוך הגמרא קטע, מה שחשוב לנו זה שורה אחת. אומר אדמו"ר הזקן כך, הוא מסביר למה לא אומרים תחנון כל הימים הללו. לאלה ראש חודש אנחנו יודעים שלא אומרים תחנון אף פעם בראש חודש, אבל למה לא אומרים תחנון גם בבית בסיוון, בגימל בסיוון, עד י"ב בסיוון לא נאמר תחנון? מה קרה בימים האלה? אומר אדמו"ר הזקן בלשון שלו כך, לפי שמיד אחר ראש חודש התחיל משה להתעסק עמהם בעניין קבלת התורה. מיד אחרי ראש חודש משה רבינו לקח את עם ישראל והתחיל לעורר אותם, להכין אותם להיות מוכנים לקבלת התורה. שימו לב, להכין אותם לקבלת התורה, לא למתן תורה. איך התחיל להכין אותם? ממתי? אומר אדמו"ר הזקן כך, שבשני בשבת, שני בשבת דהיינו ביום שני בשבוע, היה ראש חודש. באותו שנה ראש חודש סיוון היה ביום שני, ובשלישי בשבת דהיינו ביום שלישי, כמה זה בחודש? בית בסיוון, למחרת. אז משה רבינו אמר להם כך וכך, ברביעי אמר להם כך וכך, ועד הסוף. אדמו"ר הזקן מפרט מה משה רבינו אמר להם בבית בסיוון, בגימל בסיוון, בדלת בסיוון, אבל מה הוא אמר להם באלף בסיוון? זה הרי מה שאנחנו מחפשים. הרי באלף בסיוון קרה משהו מאוד גדול. מה הוא אמר להם באלף בסיוון? מה קרה? איזה מילים? אדמו"ר הזקן כאילו מדלג, הוא אומר משלישי, אחרי ראש חודש. ניקח את לשון הגמרא, הגמרא עוד יותר חדה וברורה, היא לא משאירה לנו מקום לספיקות. הלשון של הגמרא אומנם כתוב בארמית, נתרגם אותו מיד ללשון הקודש. הגמרא אומרת בלשון שלה, לא אמר להו ולא מידי. משה רבינו פשוט בראש חודש בסיוון לא אמר להם שום דבר. עם ישראל הגיע להר סיני, כולם עומדים מוכנים, ומשה רבינו לא אומר כלום. למחרת התחיל לדבר איתם. הדבר הזה עוד מגביר לנו את הפלא, משהו כאן לא מובן. הם לא שמעו שום מילה ממשה רבינו, חצי מילה, לא רמז, ומה גרם להם היום הזה? כאיש אחד בלב אחד, ועד כדי כך שאנחנו אומרים, אילו היה לנו רק את היום הזה, דיינו, לא צריך יותר מזה כלום. אז מה עורר אותם? ואם לשתוק שתיקה של משה רבינו היא עוצמתית כל כך, אז היה ממשיך לשתוק, היה אולי יותר טוב. לא היה מדבר בכלל, והכל היה מצוין. אז למחרת הוא התחיל לדבר. אז מה מתרחש כאן? מה קורה? וכל זה צריך לחזור על עצמו היום גם. כי כל מה שהיה בעבר, אז אנחנו יודעים שהימים האלה חוזרים עליהם, חוזרים על עצמם. צריכים לחוות ולחיות את כל אותם דברים מחדש. מה בעצם המשמעות של הימים הללו? כדי להבין מה קורה פה, צריך להקדים שכאשר מתכוננים לקבלת התורה, אם נשאל, נעשה משאל עם, נעמיד כמה היהודים שלא יהיה, ונשאל שאלה אחת את כולם, את אותה שאלה זהה, מה זה בשבילכם תורה? אתם מתכוננים לקבלת התורה, למה אתם מתכוננים? מה זה תורה? כל אחד יגיד משהו אחר. אחד בשבילו תורה זה משהו שכל כולו זה צדק ויושר. אחד בשבילו תורה זה שכל עמוק מאין כמוהו. אחד בשבילו תורה זה דברים כאלה רגשיים ומעניינים. אחד בשבילו תורה זה דברים, סיפורים מרתקים ביותר. כל אחד יסביר משהו אחר. אפילו אם נמצא שניים שיגידו אותו דבר, אז כל אחד לוקח את זה ברמה אחרת. כל אחד ניגש לזה בעומק אחר. אין שניים אותו דבר. כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם. אין שני אנשים בכל כדור הארץ שיש להם אותה טביעת אצבעות. אין שני אנשים שיש להם את אותם דעות. בעם ישראל, וזה ככה הקדוש ברוך הוא ברא, זה נכון, זה לא בפנצ'ר קרה ואנחנו רוצים לבטל את זה. כך צריך להיות. אבל בעצם מה קורה? כל אחד יתאר לעצמו את התורה בצורה אחרת, ובמילא גם כל אחד מצפה למשהו אחר. ובמילא גם כל אחד מתכונן באופן אחר. כי בשביל כל אחד התורה זה משהו אחר. זה נקרא שיש בעם ישראל מחלוקות. לא במובן מחלוקת, פשוט אחד רב עם השני ואחד שונא את השני ואחד מדבר על לשון הרע על השני. כולם אוהבים אחד את השני, אבל כל אחד מסתכל על הדברים בצורה שונה. אז יש להם דעות חלוקות. זה נקרא שכל החניות של עם ישראל זה בתערומות ובמחלוקות. למה? כל אחד ניגש לתורה בצורה שונה, חלוק מהשני. אז מה זאת אומרת אם כך, כאיש אחד בלב אחד? פה צריך לדעת שבתורה יש לנו שני מימדים לתורה. יש איך שהדברים נראים בצורה שטחית, או אפילו לא שטחית, אבל בצורה גלויה, ויש משהו הרבה יותר נעלה. מה שאנחנו דיברנו עד לרגע זה, שכל אחד רואה בתורה משהו אחר, זה החלק הגלוי שבתורה. לא גלוי במובן ביחס לפנימיות התורה או לא נסתר, אלא נכליל בזה גם את הפנימיות וגם את הזוהר וגם את הקבלה וגם את הסוד. הכל, כל זה החלק הגלוי שבתורה, שבזה יש הבדל בין אחד לשני. בזה תלוי בגיל, אחד אם הוא בגיל צעיר הוא מסוגל ללמוד עד רמה מסוימת, ואם הוא יהיה בגיל יותר גבוה יהיה לו מוכנות ובשלות יותר, הוא יוכל ללמוד יותר וכן הלאה. יש בתורה עוד מימד, מימד כזה שלגביו אין הבדלי גילאים, אין הבדלי משכל, אין הבדלי חינוך, אין הבדלי מוצא, אין שום הבדלים. צריך נתון אחד, להיות יהודי, ואז יש את המימד הזה. מה זה המימד השני? הקדושה שבתורה. האלוקות שבתורה. אלוקות וקדושה יש בכל פסיק בתורה. זה לא משנה אם זה פסוק, אם זה ציטוט מהמשנה, מהגמרא, מהתניא, מהזוהר. לא משנה, מספרי מוסר, כל מילה בתורה זה ביטוי של הבורא, יש בזה קדושה, יש בזה אלוקות, ולא שייך לומר שילד קטן יש לו את זה פחות מאדם מבוגר. הצד השכלי שבתורה יש רמות, אחד יותר, אחד פחות. הצד הקדושה האלוקי שבתורה, כולם שווים. אולי כדי להמחיש את זה, ניתן דוגמה. יש בפרקי אבות, מסופר על אחד התנאים, רבי יוחנן בן זכאי. המשנה מספרת שהיו לו לרבי יוחנן בן זכאי 5 תלמידים. ורבי יוחנן בן זכאי נתן על כל תלמיד ציון, או אמרה, או שבח. הוא תיאר, כל תלמיד היה לו את ההגדרה של מה מהותו של אותו תלמיד. אחד מהחמישה תלמידים קראו לו רבי יהושע בן חנניה. ספרת לנו המשנה בפרקי אבות מה היה לרבי יוחנן בן זכאי לומר על רבי יהושע בן חנניה. אומרת לנו המשנה בפרקי אבות שמה רבי יהושע בן חנניה, מה נאמר עליו? נאמר עליו שתי מילים, אשרי יולדתו. זה מה שאמר עליו רבי יוחנן בן זכאי. מה הפירוש אשרי יולדתו? כתוב על זה בפירוש של רבי עובדיה מברטנורה שמסביר את המשנה. הוא מספר שם דבר מעניין. יולדתו, מי שילדה אותו, דיינו אמא שלו. אמא שלו לקחה את רבי יהושע בן חנניה כשהוא היה תינוק קטן, לקחה אותו עם האריסה או עם הלול או עם הגלה, מה שהיה להם שם, הביא אותו לתוך בית המדרש, וכל היום הוא היה בבית המדרש. היה לו כנראה איזה חדר בצד שהיא הייתה באה להכיל אותו ומחזירה אותו חזרה. כל היום היה התינוק בבית המדרש. וכשהוא גדל הוא היה אחד התנאים, רבי יהושע בן חנניה. עכשיו נתאר לעצמנו, התינוק הזה, תינוק בן חודש, שוכב בלול או בהריסה בבית המדרש. יושבים שם תנאים ולומדים דברים עמוקים ונפלאים, וזה אומר צברה כזו וזה אחרת. התינוק הזה בן חודש הבין משהו מה שדובר שם? הוא קלט את השכל? היינו שואלים אותו מה נאמר מבחינה שכלית? מסתבר שהוא לא היה קולט שום דבר. תינוק בן חודש לא קולט. מה נגיד שהיה איזה נס גדול? לא מסתבר. מה בכל אופן היה אם ככה תועלת שהוא ישב שם בהריצה אם הוא לא קלט? את המימד השכלי של התורה הוא לא קלט, נכון? אבל את המימד האלוקי שבתורה הוא קלט, וקלט אותו בדיוק כמו התנא הכי גדול שישב שם, ללא שום הבדל. הנשמה שלו שמעה מילים והיא קלטה את הקדושה. היא לא יכלה להסביר את זה באותיות, לא יכלה להגיד מה הוא הבין, כי זה לא עניין של הבנה, אבל הוא קלט את העוצמה שיש בתורה, וזה גרם לחזק אצלו את הצד הנשמתי שלו. וכשהוא גדל הוא היה רבי יהושע בן חנניה. רואים שיש בתורה מימד אלוקי, והמימד האלוקי הזה הוא מימד כזה שאין לגביו גילאים ולא רמות ולא מוצא ולא שום הכנה. פשוט צריך להיות, לשמוע, ללמוד, ומקבלים את זה. אולי נביא עוד דוגמה מכיוון אחר גם להמחיש את זה. יש סיפור מפורסם מאוד בגמרא על אחד ממלכי יוון, קראו לו תלמי, והוא רצה לתרגם את התורה ליוונית. סיפור שמפורסם בשם תרגום השבעים. מה הוא עשה? הוא לקח 70 מחכמי ישראל, הושיב כל אחד מהם בחדר נפרד, הטיל עליהם משימה שכל אחד מהם יתרגם לו את התורה ביוונית, שלא יהיה שום קשר ביניהם, וככה הוא רצה לראות אם התורה תצא תרגום אחיד, או שכל אחד יעשה משהו אחר, ואז הוא יבחון ויראה מה התורה. הגמרא מספרת דברים מאוד מעניינים, איך שכל אחד מהשבעים ישב בחדר והתלבט בכמה וכמה דברים, איך לתרגם. וכל אחד מהם הגיע למסקנה שהוא חייב לשנות משהו, תלמי לא יכול לקבל את התורה כמו שהיא, וכל אחד מהם על דעת עצמו שינה. אבל ממש בדרך נס הקדוש ברוך הוא כיוון שכולם התלבטו באותם פסוקים וכולם נפתרו את הבעיה באותה צורה בדיוק, ואז התורה שתורגמה ליוונית הייתה אחידה אצל כל השבעים. והגמרא מספרת בדיוק במה הם התלבטו. ההתלבטות הראשונה שלהם הייתה בפסוק הראשון של התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. התיישבו לתרגם את הפסוק הראשון, מיד הם נעצרו. מה הם חשבו לעצמם, כל אחד מחכמי ישראל? שתלמי המלך הטיפש, הוא יראה את הפסוק, הוא יחשוב שבראשית זה שם של מישהו שהוא ברא את אלוקים, ואחר כך האלוקים הזה ברא את השמיים ואת הארץ. ככה יחשוב המלך הטיפש. כדי שהוא לא יחשוב כך, אמרו, אין ברירה, צריך להפוך את סדר המילים בפסוק. לכתוב, אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. ואז פתרו את הבעיה. כל השבעים פתרו את הבעיה באותה צורה. עד פה סיפור יפה, נחמד, אפשר לספר לילדים לפני השינה. אבל מה העומק שבסיפור? ישנם חכמי ישראל ששואלים, איך זה שהתורה שלנו מתחילה באות ב' ולא באות א'? לכאורה היה יותר הגיוני שהתורה תתחיל עם האות הראשונה של א' ב', והתורה מתחילה באות ב', בראשית. ויש כל מיני תשובות לדבר, אני לא רוצה כרגע להיכנס, זה לא הנושא שלנו. אבל פה יוצא דבר מעניין. התורה שלנו מתחילה באות ב', ואיך מתחילה התורה של הגוי הזה, תלמי? באלף. כי אצלו זה אלוקים ברא בראשית. אז התורה שלו מתחילה באלף, והתורה שלנו מתחילה בבית. זאת מגביר את הפלא. אם התורה צריכה להתחיל באלף, אז איך זה שהגוי זכה במרכאות שאצלו התורה באלף ואצלנו לא? אז התשובה היא על יסוד הדברים שדיברנו קודם. התורה כשכל בשבילנו זה בית. האלף בשבילנו זה אנוכי השם אלוקיך. בשביל הגוי, אצלו התורה, השכל, בשבילו זה א', אין אצלו אלוקות, אין אצלו קדושה, אצלו יש שכל יפה, אפשר ללמוד. אצלנו כשיהודי ניגש ללמוד תורה, הוא צריך לדעת שכל הלמידה וההבנה שבתורה זה הבית. יש א' שקודם לו, זה הקדוש ברוך הוא, א' אלוקות, א' אנוכי. זה בעצם הנקודה. יוצא אם כך שיש לנו בתורה שני מימדים. אחר כך נראה שזה מתקשר למתן תורה וקבלת התורה. מתן תורה זה המימד האלוקי שהוא נותן לנו, וקבלת התורה זה מה שאנחנו מקבלים בכלים שלנו, בתפיסה שלנו, בהבנה שלנו, זה המימד השכלי של התורה. איך מתכוננים ליום כזה שיש את שניהם מלמעלה ומלמטה? איך מתכוננים? מגיעים להר סיני. זה המקום ששם התורה אמורה לרדת. זה המקום שהולך להיות חיבור בין עליונים ותחתונים. במקום הזה מתחילה ההכנה. איך מתחילה ההכנה ביום הזה? ביום הזה יש מצב שכל עם ישראל מגיע ועומד ליד ההר הזה. באופן של אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, זה המקום. מה קורה? באלף בסיוון, אומר משה רבינו, באלף מתכוננים לאלף של התורה. בבית בסיוון נתחיל להתכונן לבית שבתורה, לגימל שבתורה. מה זה האלף שבתורה? האלוקות, הקדושה שבתורה. אז באלף בסיוון שמתכוננים לאלף שבתורה, לא צריך לדבר. אם משה רבינו היה מדבר ואומר להם, ביום הזה אני אומר לכם, תתכוננו, אתם הולכים להיות, נגיד, ממלכת כהנים. מה זה ממלכת כהנים? כל אחד היה מבין, כהנים, כהן זה גדול. אחד יבין שכהנים זה רמה כזו, אחד יבין ככה. אחד, זה יישאר מחלוקת, יישאר בעם ישראל דעות חלוקות, וכל אחד יקבל את הדברים אחרת. אז הם אולי יתכוננו לשלבים האחרים של התורה, אבל איפה השלב העיקרי של התורה? איפה האלוקות שבתורה? איפה הקדושה שבתורה? ביום הראשון משה רבינו אומר, היום לא מדברים היום מתחברים לאלוקות שהיא בעצם העיקר. בזה כולם כאיש אחד בלב אחד. בזה, באלוקות שבתורה, אין הבדל בין משה רבינו לפשוט שבפשוטים. הילדים הקטנים, המבוגר, כולם אותו דבר. זה הפירוש שבאלף בסיוון כולם נמצאים כאיש אחד בלב אחד. יבוא יהודי ויגיד, לא הצלחתי ללמוד כלום, הייתי בבית כנסת, לא הבנתי כלום. אומרים לו, אילו קרבנו לפני הר סיני, אם אתה מתחבר לאלוקות שבתורה ולא נתן לנו את התורה, לא הבנת. דיינו, אבל התחברת לאלוקות שבדברים. להתחבר לאלוקות שבדברים זה העיקר, הדבר הראשון. זה לא הפירוש שיש לך רק את ההר. הכוונה היא, יש לך את האלוקות שבתורה, וזה דיינו. שהרבי עורר שצריך להביא ילדים קטנים לשמוע עשרת הדיברות ביום חג השבועות. למה צריך שהילדים הקטנים יבואו? כשאנחנו מביאים את הילדים הקטנים, זה לא רק בשביל הילדים, זה גם בעצם מזכיר לנו שאנחנו בדיוק כמו הילדים הקטנים. שבעצם אנחנו עומדים כרגע ברגעים כאלה לשמוע את עשרת הדיברות, ולקבל את עשרת הדיברות כמו ילדים קטנים. לא לשמוע ולראות את הפירושים ואת העומק ואת הרמזים, לא זה מה שאנחנו רוצים לשמוע ביום חג השבועות כשמוציאים את ספר התורה. כשמוציאים את ספר התורה אנחנו הולכים לשמוע משהו שאנחנו והילדים נמצאים באותו רובד. אנחנו כרגע הולכים לשמוע את האלף שבתורה, את האלוקות שבתורה, את החלק העיקרי שבתורה, ולזה צריך להתחבר דבר ראשון. המעניין הוא, אם ניקח עוד מילה של הגמרא, הגמרא אומרת, למה לא אמר להו ולא מידי, למה הוא לא אמר להם שום דבר? משום חולשה דאורך, זה הלשון בגמרא. מה פירוש חולשה דאורך? פירוש הפשוט, הם היו פשוט חלשים, חלשים מתורח הדרך. אז זה נראה מאוד מוזר, היהודים כל כך משתוקקים, כל אחד שרוצים לתת לו איזה מתנה טובה, רוצים לתת לו, הוא רוצה, נתנו לו בית חדש, והוא בא ממרחקים לראות הבית, תגידו לו, היום אתה עייף, מחר. מה עייף? עכשיו. אין, אדם שמחכה למשהו, אין עייף ואין, מה זה? משום חולשת הדרך, אמר משה רבינו, היום לא אומרים כלום, בואו מחר. אלא הכוונה היא הרבה יותר עמוקה. דרך זה התחברות והתקדמות ליעד. יש בהגדרות של תיאוריה, שעושים תיאוריה לפני נהיגה, אחת השאלות הראשונות, מה זה דרך? אז ההגדרה, הדרך זה, זה המקום שמחבר בין נקודה א' לנקודה ב', זה דרך. דרך זה התקדמות של יהודי לקראת הליכה והתקדמות לאן שצריך להגיע. יש התקדמות מדורגת. לאט לאט. כשהולכים בהתקדמות מדורגת, אז לוקחים כל דבר בכוחות מוגדרים, מתקדמים עוד שלב, לאט לאט. אבל אם יש מצב שעכשיו אנחנו צריכים לדלג למשהו שהוא משהו בכלל לא בגדר ההיגיון, לא בגדר היכולת הטבעית, משהו דילוג, זה גורם לנו חולשה, לא פיזית, חולשה נפשית, זה משהו בין ארוך. זה כמו שאנחנו רואים מישהו פעם ראשונה נוסע לרבי ורואה את הרבי, נתקים לה, אין לו מילים. הוא מגיע למצב שהוא לא יכול לדבר. מה קרה? זה חולשה נפשית, לא חולשה במובן השלילי, אלא אין לו כוחות לשאת את מה שקורה. זה יכול לקרות בכל מיני מצבים, לפעמים אדם פתאום רואה משהו, פשוט לא מצליח לדבר. כי הוא עבר כאן תהליך שזה יחליש אותו. משה רבינו לא אמר לו ולא מידי, לא אמר להם כלום, למה? משום חולשה דאורך. עכשיו הם התקדמו לדרגה כזו, לאלף של התורה, לראות את האלוקות שבדברים. עד היום הזה הם לא ראו את זה. עד היום הזה הם לא היו שייכים לזה בכלל. ידוע הרי שלפני מתן תורה לא היה שייך שיהיה אלוקות בעולם. אלוקות לא ירדה לעולם. פתאום פה מגיעים למצב שהם צריכים להתחבר לאלוקות. להתחבר לאלוקות זה משהו שמחליש. מה פירוש מחליש? זה משהו חדש. משהו אינסופי. להתחבר למשהו אינסופי לא צריך לדבר, אין מילים. אין מילים בגלל שאנחנו כרגע נמצאים ברמה של למעלה ממילים. זה השלב הראשון של ההכנה למתן תורה. אחר כך בא השלב השני. כי במתן תורה צריך לזכור שיש לנו את שני הצדדים, את שני הכיוונים. העליון יורד למטה, כתוב בתורה, וירד השם על הר סיני, והתחתון עולה למעלה, ואל משה אמר עלה אל השם. צריך לא רק שהאלוקות תרד לעולם, אלא גם צריך שהתחתון יעלה. כי אם יבוא יהודי ויגיד, אז שמענו היום דבר כל כך נפלא שיש בתורה אלוקות, אז גמרנו, לא צריך להבין תורה, מספיק להגיד מילים וזהו, יש לנו אלוקות. ודאי שזה לא התכלית, ולא צריך לקחת מסקנה כזו מהדברים, אלא יהודי צריך ללמוד ולהבין ולהפנים עד כמה שהוא מסוגל, ולדעת ביחד עם זה שיש בו את ההתחברות לאלוקות של התורה. כי התורה צריכה לא להישאר רק כמשהו אלוקי ואנחנו השכל שלנו הצידה, אלא אנחנו צריכים עם השכל שלנו ועם הכוחות שלנו ועם ההבנה שלנו להתרומם ולהיות גם חלק מהתורה. לא לקרוא לזה רק זמן מתן תורתנו, אלא זה גם יום קבלת התורה. אם אנחנו קיבלנו, קיבלנו פירושו שקיבלנו, הפנמנו, זה נהיה חלק מאיתנו. אז בואו נעבור לצד השני, לקבלת התורה. מה נדרש מאיתנו בשביל לקבל? אולי לתת עוד דוגמה מה החיסרון שיש רק את המתן ואין את הקבלה. תן לזה דוגמה פיזית, פשוט דוגמה מהחיים, מהעולם. כשיוצאים החוצה לרחוב ביום, השמש מאירה. בלילה, השמש לא מאירה. כאשר השמש מאירה, השטח, הכביש, נהיה שונה, ביום הוא כביש אחר מהלילה? לא. באותו כביש. האדמה, אותה אדמה. המדרכה היא אותה מדרכה, לא השתנה שום דבר. היי, ביום יש אור, נכון? יש אור גדול, אבל האור לא שינה את המהות של המדרכה, היא לא נהייתה אחרת. לא נהייתה מדרכה שהיא במהותה מדרכה מוהרת, וזהו, היא הפכה להיות כזו. תיקח את האור, היא נשארה אותו דבר. עם האור היא גם אותו דבר. אם אנחנו נסתפק רק באור שמאיר ולא נעשה מצדנו כלום, האור יאיר ואנחנו נשאר אותו דבר ולא יקרה שום שינוי. צריך לעשות משהו כדי לקלוט את האור ולהשתנות ולהיות באמת אחרים. זה מה שמשה רבינו מתחיל להכין אותם בבית בסיוון, בגימל בסיוון. הימים הבאים הם ימים שמתכוננים איך אנחנו מקבלים, איך אנחנו מפנימים את הדברים, וזה חודר אליהם. וזה רק במתן תורה קורה. לפני זה זה לא היה. ידוע הרי שאברהם אבינו, כשהוא השביע את אליעזר שהוא לא ייקח אישה ליצחק רק ממשפחתו, או לחילופין כשיעקב השביע את יוסף שהוא לא יקבור אותו במצרים, מה הם אמרו? מה אמר יעקב ליוסף, או מה אמר אברהם לאליעזר? כשאתה בא להישבה, שים נא ידך תחת ירחי ואשביעך. נשאלת שאלה, שים נא ידך, שאליעזר ישים את ידו תחת יריחו של אברהם אבינו, זה לא כל כך צנוע. שיוסף ישים את ידו תחת יריחו של יעקב, זה לא כל כך צנוע, אבל התורה מספרת לנו על זה. למה הוא אמר לו את זה? אז כתוב שמכיוון שכשאדם נשבע הוא חייב להחזיק בידיו חפץ של מצווה, ספר תורה, תפילין, אברהם אבינו הייתה לו בעיה, לא היה לו חפץ של מצווה. מה הבעיה? שאברהם אבינו ייקח איזה קלף, יכתוב עליו פרשה ויהפוך אותו ל... הוא לא יכול. בתקופת אברהם אבינו אין מצב כזה שיש חפץ בעולם שהוא קדוש. בתקופת אברהם אבינו יש קדושה, אבל הקדושה היא רוחנית, ארטילאית, אלוקית, היא לא חלק מהעולם. הדבר היחיד שהיה לו זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו את בריתי בבשרכם, זה היה הדבר היחיד, לא היה ברירה. אז הוא אמר לו, שים לה יצחה תחת ירח. אחרי מתן תורה השתנו הדברים. אחרי מתן תורה העולם הופך להיות מוכן לקלוט קדושה. זה מתחיל מאיתנו ועובר לחפצי העולם. איך עושים את זה? אז בואו נעבור למדרש השני, מדרש מאוד מעניין, מדרש מאוד מפורסם, שכולם מכירים אותו, אבל נראה פה דיוק נפלא ונקודה מאוד מעניינת. המדרש הידוע על המושג מה שנקרא בנינו הרעבים בעדינו. כולם מכירים את הסיפור הזה, כל הילדים בגן מכירים אותו, אבל בואו נקרא אותו עוד הפעם ונדייק בו כמה דברים מעניינים. המדרש מספר כך: בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל התורה, שימו לב את הדיוק, הם עמדו לקבל, לקבל פירושו להפנים אצלהם את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, איני נותן לכם את התורה, אלא הביאו לי עריבים טובים שתשמרוה, ואני נותנה לכם. אני רוצה עריבים. באים לבנק לקבל משכנתה, רוצים עריבים. ערב שיביא כמה תלושי משכורת להיות בטוחים שהוא יכול לעמוד בתשלומים. הקדוש ברוך הוא רוצה עריבים. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אבותינו עריבים לנו. אמר להם, אבותיכם צריכים עריבים. אברהם אבינו, יצחק ויעקב לא סומך עליהם. אין להם תלוש משכורת. אם הם יבואו גם הם צריכים עריבים, לא סומך עליהם. למה הדבר דומה? לאחד שהלך ללוות מן המלך, אמר לו, הבא לי ערב, אני מלווה אותך. הלך והביא לו ערב אחד, אמר לו, ערווח צריך ערב. הערב שהבאת הוא לא טוב. הלך והביא לו ערב שני, ואמר לו, ערווח צריך ערב. הערב שלך צריך ערב. כיוון שהביא לו ערב שלישי, אמר, תדע, כי מפני זה אני מלווה לך. מה נמשל? כך בשעה שעמדו ישראל לקבל התורה, אמר להם, אני נותן לכם תורתי, הביאו לי ערבים טובים, שתשמרו ואתננה לכם. אמרו, מה אנו היהודים? אבותינו עורבים אותנו. האבות יהיו העריבים שלנו. אברהם, יצחק ויעקב יהיו העריבים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אבותיכם יש לי עליהם. כמו שאומרים, יש לי עליהם, אני מלא עליהם, אני לא סומך עליהם. והוא מפרט, מה יש לו עליהם? אברהם יש לי עליו, שאמר במה עדה. אמרתי לאברהם אבינו, הבטחתי לו שיהיה לו ילדים, הבטחתי לו שהבנים שלו ירשו את ארץ ישראל. אומר אברהם אבינו, לא מאמין, תן לי סימן, במה עדה. אומר, זה כזה ערב? לא סומך עליו. יצחק יש לי עליו. למה? שהיה אוהב לעשיו, אני שנאתיו, שנאמר, ואת עשיו שנאתי. עשיו אי אפשר לסמוך עליו. סליחה, יצחק אי אפשר לסמוך עליו. הוא אוהב את עשיו, מה אפשר לסמוך עליו? יעקב, שאמר נסתרה דרכי מהשם, נעלם לו יוסף, פתאום הוא התחיל לפקפק, לא יודע איך קרה דבר כזה. אלא הביאו לי הריבים טובים ואני נותנה לכם. נעצור רגע פה, הדבר הזה מוזר ביותר, לא מובן. אי אפשר לקלוט את זה. דבר ראשון לא מובן, מה פירוש היהודים אומרים לקדוש ברוך הוא אברהם ערב? מה פירוש? בדרך כלל כשמביאים ערב, מה פירוש ערב? שאם אתה לא תוכל לשלם, אז הוא ישלם. מה הפירוש? אם אתם לא תשלמו, מה הפירוש? אם אתם לא תקיימו, אז מה? אז הם יקיימו. אברהם אבינו זה כבר כמה מאות שנה אחרי ההסתלקות שלו, אברהם אבינו כבר נמצא בגן עדן, ויצחק ויעקב גם הם כבר היו בגן עדן, הם כבר לא נמצאים נשמות בגופים בעולם הזה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מי ערב? אם אנחנו לא, הם ערב, הם יקיימו. מה זה? איזה מילים האלה? מה היהודים בכלל התכוונו כשהם אמרו אבותיכם ערב? ודבר שני לא מובן, מה פירוש הקדוש ברוך הוא לא סומך על אברהם, יצחק ויעקב? זה ביטויים מאוד חריפים. אברהם מפקפק ויצחק אוהב את עשיו. מוזר מאוד. נמשיך הלאה. מי היו הערבים השנים? מי היו המועמדים הבאים בתור? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, נביאינו ערבים לנו. טוב, אברהם, יצחק ויעקב לא טוב, יש לנו ערבים טובים, הנביאים. מי הם הנביאים? מי היו הנביאים שלהם באותו דור? משה רבינו דבר ראשון, הרי משה רבינו לא קם נביא בישראל כמשה. מרים הנביאה, את הנביאה, אהרון בטח היה נביא, הם התכוונו בטח לאלה. דבר ראשון למשה רבינו, הוא יערב. נו, זה כבר נשמה וגוף, זה כבר אדם שנמצא פה. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי עליהם, לא סומך על הנביאים. שנאמר, והרועים פשו בי, וכתיב כשואלים בחרבות, נביאייך ישראל היו. ביטויים מאוד חריפים, אלא הביאו לי ערבים טובים ואתננה לכם. ואז בא סוף סוף, ברוך השם, מצאו היהודים ערבים טובים, אמרו, הרי בנינו עורבים אותנו. אמר הקדוש ברוך הוא, ודאי ערבים טובים, על ידיהם אתננה לכם. עדיו דכתיב, מפי עוללים ויונקים מצד את העוז, ואין עוז אל התורה, שנאמר, השם עוז למו איתו. זה מדרש שכתוב במקום אחד, יש מקום אחר שעוד מוסיפים עוד קטע שלא מופיע פה, שמי הם היו הריבים, כמו שמרומז פה, איזה ילדים הם הביאו, מאיזה כיתה? כיתה א', כיתה ב', איזה ילדים? מהגן? יונקים. יותר מזה כתוב, הם הביאו את נשותיהם, הרות, עוד לפני שילדו. והם הריבים. כך כתוב, זה מדרש שכתוב. נשאלת השאלה, משהו לא נתפס. אברהם אבינו ויצחק יעקב לא טובים. משה רבינו לא טוב. התינוק הקטן הזה, היונק הקטן, הוא טוב ובזכותו ניתן את התורה. אברהם אבינו עם כל מה שהוא ראה, יש לו פקפוקים באמונה, נו, והילד הזה הוא יהיה 100% בסדר. הרי אנחנו מכירים שמשה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שאני רוצה להשמיד חלילה את עם ישראל ולהקים עם חדש ממך, מה ענה משה רבינו? כיסא של שלוש רגליים אינו עומד. דיינו, עם ישראל שהוא בא מאברהם, יצחק ויעקב, חטו בחטא העגל, אז כיסא על רגל אחד יעמוד. הילדים הקטנים, מה הם יותר טובים? כדי להבין את זה צריך להיעזר בשתי נקודות מעניינות מתורת החסידות. לא ראיתי זה כתוב במפורש על המדרש הזה, אבל אני מקווה שהדברים נכונים. כתוב ככה, יש בתניה, כתוב בפרק י"ח בתניה, אדמו"ר הזקן אומר שכל יהודי יש לו אמונה ואהבה לקדוש ברוך הוא. כל יהודי, יהיה מי שיהיה, מאיפה מקבלים את האמונה ואת האהבה לקדוש ברוך הוא? מה כתוב בתניה? איך יש את זה ליהודי? יכול להיות שהוא לא קיבל חינוך, יכול להיות שההורים שלו אפילו לא יודעים שהם יהודים, יכול להיות שהוא גר באיזשהו קצה בעולם סביב גויים ואף אחד בחיים לא סיפר לו שהוא יהודי בכלל. הוא יהודי, יש לו בגנים היהודיים שלו אהבה לקדוש ברוך הוא, כך כתוב בתניה. מאיפה זה בא? אומר אדמו"ר הזקן, זה בא בירושה מאבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב. איך מקבלים בירושה דבר כזה? אז כמו על דרך משל שעוד לא שמענו, למרות שמאדם הראשון עברו כבר יותר מ-5,000 שנה, אף אחד לא נולד מצאצאי אדם הראשון, פתאום יוולד מישהו שהוא מאה והם, בשר ודם, בני אדם מסוג המדבר, ופתאום נולד מישהו איזה פרה או סוס, גמל, חמור. לא יכול להיות. האם האדם הראשון כבר עברו כל כך הרבה שנים? איך יכול להיות ששומרים עדיין על אותו צורה של אדם הראשון? כי זה שאדם הראשון היה אדם זה משהו מהותי, זה יימשך גם כמה שנים שיימשך, זה לא נגמר. אברהם, יצחק ויעקב אותו דבר מבחינה רוחנית. אברהם, יצחק ויעקב, האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא היא כל כך מהותית, זה הפך להיות כל כך מהותי, כל מי שבא מצאצאיהם, לא משנה יעברו אלפי שנים מאברהם אבינו, אם הוא יהודי, הוא מקבל בגנים היהודיים שלו משהו מאברהם אבינו, אמונה ואהבה לקדוש ברוך הוא. כך כתוב בתניה. ביחד עם זה אומר אדמו"ר הזקן בתניה, באותו פרק, בפרק י"ח, איך זה יכול להיות אבל שכל כך הרבה יהודים לא מקיימים תורה ומצוות? הוא מאמין, הוא אוהב, כמו אברהם אבינו. איך זה יכול להיות שלא מקיים תורה ומצוות? אז זה באה התשובה הידועה, שאפילו גנב בפתח המחתרת, כידוע, אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי רק הפעם שלא יתפסו אותי. אז רגע, הוא אומר את זה באמת, כי הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא לא אומר את זה לעשות רושם על אף אחד. אבל רגע, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז למה אתה גונב? זה לא סתירה בחיים שלו, הוא לא רואה בזה שום סתירה. הוא מאמין והוא יכול לגנוב, וזה הולך ביחד. מה זה אומר? אם אנחנו נשען רק על האמונה והאהבה שקיבלנו מאברהם, יצחק ויעקב, זה לא שווה שום דבר. אפשר להישאר עם האמונה הזו ולא לקיים אפילו מצווה אחת, וזה הולך ביחד. היהודים אומרים לקדוש ברוך הוא, מה אתה לא סומך עלינו? יש לנו את אברהם אבינו שבאנו, לא מתכוונים אברהם אבינו יקום ממערת המכפלה ויקיים את המצוות במקומנו. יש בתוך ליבנו חתיכת אברהם אבינו וחתיכת יצחק וחתיכת יעקב, אז מה אתה לא סומך עלינו? אנחנו יהודים טובים. אומר להם, יכול להיות יהודי טוב, הוא אוהב את עשיו, הוא יהודי טוב, הוא מפקפק באמונה, הוא יהודי טוב ויש לו ספקות, הוא לא מבין מה קורה, הוא לא מאמין בהשגחה פרטית. איך זה יכול להיות? כי האמונה שקיבלנו מאברהם אבינו, אם לא מפנימים אותה ולא משקיעים בה, לא יצא מזה שום דבר, אי אפשר לסמוך על זה. זה אומר הקדוש ברוך הוא, זה בשבילי לא ערבות, על זה אי אפשר, זה תורידו מהפרק. יש לכם את זה, קיבלתם את זה במתנה, לא השקעתם בזה שום דבר, ועל זה אני לא סומך. אומרים היהודים, טוב, זה לא הולך, אז בואו ניקח רעיון אחר. ניקח כבר את הנביאים, יש לנו רבי גדול. עומד מולנו, יש רבי גדול, בוא נסמוך על הרבי. הרבי כבר ימשוך אותנו מכל המצבים, והוא יוציא אותנו מכל הבוט, והוא יהיה הרב שלנו. פה אנחנו צריכים לדעת דבר נפלא ומעניין, שהיה ויכוח בין אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, לחבריו, תלמידי המגיד ממזריץ' ומצוין שם עם רבי שלמה מקרלין, איך לנקד פסוק בנביא חבקוק. הנביא חבקוק אומר פסוק וצדיק באמונתו יחיה. איך לנקד? וצדיק באמונתו יחיה או צדיק באמונתו יחיה? מה ההבדל אם מנקדים אותו יחיה או יחיה? הם טענו הצדיק יחיה את הקהל שלו. מספיק שבאים לצדיק, אוכלים חתיכת קוגל מהצלחת שלו, נמצאים בהתוועדות שלו ושרים כמה שירים, הוא נותן כמה ברכות, הולכים הביתה ובאים מאושרים ושמחים והכל בסדר. הרבי פעם סיפר באחד השנים סיפור שאומר שחסיד פולין יהיה לו גן עדן, גם עולם הזה וגם עולם הבא. בעולם הזה טוב לו, יש לו ברכות, הוא נוסע לרבי, הוא מקבל מקום ראשון, הוא מקבל שיריים מהקוגל, ולא אומרים מאמרים כל כך ארוכים כי זה אמרות קצרות, אין דרישות כל כך גבוהות, חוזרים הביתה, אומרים לאישה, היה ברכות והיה שפע והאישה שמחה, שנה הבא רוצה לנסוע עוד הפעם, שולחת אותו עוד הפעם, בא אחרי 120 למעלה לגן עדן, אומרים לו, אתה היית 100% בסדר, ומקבל ישר גן עדן. הרבי אמר, בא חסיד חבד, אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. הוא בא לרבי, דחיפות לא נורמליות. הוא מנסה לשמוע מה המאמר שהרבי אומר, הוא בקושי שומע את המילה הראשונה, ומעבר לזה הוא לא מצליח לקלוט כלום, לא מבין כלום. הוא כבר סוף סוף נכנס ליחידות, אומר, מה אני בלבל לרבי את המוח עם השטויות שלי? אז הוא אומר שהוא, יש לו בעיה שהתפילה שלו לא הולכת טוב, הוא מחפש היצע איך להתגבר על המחשבות זרות שלו. הוא בא הביתה, אשתו אומרת לו, נו, איזה ברכה קיבלת על הפרנסה? הוא אומר, מה, לא בלבלתי את המוח על הפרנסה. שנה הבאה הוא רוצה לנסוע, אומרת לו, אשתו, יותר טוב, הולך תעבוד ותביא כסף הביתה. חשבתי שיצא משהו מהנסיעה שלך. אחרי 120 הוא עולה למעלה, אומרים לו, נו, מי אתה? הוא אומר, מיד, אני חסיד חב"ד. אומרים לו, נו, מה עשית? הוא אומר, האמת שאת המאמר אני לא זוכר. ואת ההוראות של הרבי לא כל כך עשיתי. ובבית לא היה לי כל כך נעים וטוב. מיד שורכים אותו למקום אחר. זאת אומרת, הרבי רצה להדגיש ולהראות שחב"ד דורשת עבודה. הרבי לא אומר, תסמכו עליי. אל תסמכו עליי. אם תראו את השיחה הראשונה שהרבי אמר ביום קבלת הנשיאות, אחרי שהוא קיבל ביהודה א' שבט א' שמידה א' את הנשיאות, אחרי המאמר הראשון, אז הרבי אמר מילים, אני לא אומר את זה מילה במילה, הרבי אמר, אל תכניסו לכם דמיונות לראש, אני לא אעשה את העבודה במקומכם, אני נמצא פה בשביל לעזור לכם, בשביל לעודד אתכם, בשביל לתמוך בכם, אבל לעבוד, אתם תעבדו לבד, תעבדו קשה לבד. כל אחד צריך לעבוד לבד, הוא לא יכול לצמוח ולומר, יש לי רבי גדול וזהו, גמרנו, אני כבר, מספיק שאני נמצא בחממה הזו, והוא כבר יוציא אותי מכל המצבים, זה לא מספיק. זה המשפט השני, היהודים אומרים, ריבונו של עולם, יש לנו נביאים, יש לנו רבי גדול, הוא מה, הוא לא ערב טוב? הוא אומר, כזאת בכל לא, זה לא ערב טוב. אם אתם רוצים ערב טוב, אתם תעבדו לבד. אני רוצה אתכם, אני רוצה את העבודה שלכם, לא לסמוך על האמונה, ולא לסמוך על הרבי, תתחילו לעבוד לבד. איך היהודים אומרים להתחיל לעבוד לבד? אומרים בנינו הרבים בעדינו, היונקים. מה היהודים התכוונו? הם קלטו את העניין, אומרים, אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו מחונכים, במה זה תלוי? שאנחנו נהיה מחונכים, ושאנחנו נתנהג כמו שצריך. לא ייתכן שאנחנו נעשה מה שבא לנו, ונגיד לילד, אתה חייב להיות בסדר. זה לא הולך ככה. יש סיפור על אחד החסידים, מלא שמספרים את זה על חסיד רב חוני מרוזוב, שהוא הביא מחנך לבנים שלו, מלמד. ביום אחד הוא ראה שהמלמד, בחיים האישיים שלו, לא בדיוק מתנהג לפי ההוראות שהוא מלמד את הבנים. הוא בא אליו ואמר לו, מיד, אתה מפוטר מעבודה. הוא אומר, למה? אבל כשאני מלמד אותם, אני אומר להם, תבחן, הם יודעים הכל. הוא אומר, כן, מצוין, אבל גם הם יגדלו כאלה שהם ידעו להגיד לאחרים את הכל ולא יעשו שום דבר לבד. אם אתם רוצים שהילד יעשה לבד, אז הוא צריך לראות דמות שעושה לבד. אמרו היהודים לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה ריבונו של עולם, כל היום נראה את הילדים שלנו מול העיניים, כל הזמן נראה את התינוקות הקטנים, את ההולדים, מי היונקים ועוד לפני כן, ונראה את האחריות שמוטלת עלינו שהם יגדלו כיהודים יראי שמיים. אז אם יש לנו אחריות שהם יגדלו ירי שמיים, אז מה אנחנו צריכים לעשות? להיות בעצמנו ירי שמיים. אז זה יחייב אותנו, זה הכי מחייב. פה אין חוכמות, פה אי אפשר לשחק משחקים, פה זה אמיתי, הילדים קולטים אותנו עד הסוף. אם אנחנו מזלזלים בסעיף אחד בשולחן ערוך, אז הילד יזלזל כבר בעשר סעיפים בשולחן ערוך, והנכד כבר לא ידע בכלל שיש כזה ספר שנקרא שולחן ערוך. הכל תלוי בעצם בנו. זאת אומרת שאם אנחנו נראה את הילדים מול העיניים, וזה מה שהילדים אומרים, בנינו, אומר הקדוש ברוך הוא מצוין, זה נקרא שקלטתם את המסר של קבלת התורה, אתם מקבלים את התורה. ואם כך, זה ההכנה הכי טובה, ומעניין שבשתי ההכנות הילדים מככבים. בהכנה של הקדושה של התורה באלף, הילדים מככבים, כי אצל הילדים רואים בגלוי רק את הקדושה. ילד קטן אומר, תורה ציווה לנו משה, הוא לא מבין מה הוא אומר. אבל איזה התלהבות ואיזה קדושה, כמו שיש באחד המאמרים, כתוב שמה צריך לכוון כשאומרים ברוך אתה השם. אחד המאמרים כתוב שהמקובלים אומרים, השם, שם הוויה, יוד כה וו כה, אם מכוונים עולם כזה, עולם כזה. יש ביטוי מעניין שכתוב שאחד המקובלים אמר, אני מכוון כמו התינוק. מה התינוק מכוון כשהוא אומר ברוך אתה השם? הקדוש ברוך הוא בלי חוכמות, הוא לא יודע דרגות ועולמות. כך אני מכוון. הילד הקטן הוא הכי אמיתי, הכי מקורי, הכי אותנטי, אצלו האלוקות בגילוי. אז זה מצד אחד, אנחנו צריכים ללמוד מהילדים לקחת את האלוקות, את הקדושה, בלי חוכמות. מצד שני, הילדים ילמדו מאיתנו איך אנחנו מתנהגים, אז הם יקלטו את הבית מאיתנו, כי אנחנו כבר גדלנו, אנחנו כבר מלאים בהבנה ובלימוד. אנחנו נתנהג בצורה נכונה, אז אנחנו ניתן להם את ההכנה המתאימה, שהם יגדלו, שהבית שלהם יהיה כמו שצריך. אנחנו נקבל את האלף מהתינוקות, התינוקות יקבלו את הבית מאיתנו. וככה ביחד, כמשפחה מאוחדת שיש גם את הגדולים וגם את הקטנים, יהיה לנו בעזרת השם גם את האלף וגם את הבית, אז יהיה לנו בעזרת השם גם זמן מתן תורתנו, נקלוט את המתן, ויהיה לנו בעזרת השם גם יום קבלת התורה, שנקבל את הדברים. ואנחנו נסיים באיחול, כמו שפתחנו, שהרבי כותב בכל המכתבים שהוא כותב לפני חג השבועות, הוא כותב שהוא רוצה לאחל בלשון של הרבי הקודם, שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. אני רוצה להוסיף מילה אחת, שבעוד יומיים, סליחה, בעוד שלושה ימים, בהי בסיוון, זה יום יורצייט, יום שנה של אחי, עליו השלום, שניבדל לחיים טובים. אני רוצה להגיד משהו בשמו, שהוא, ראיתי מה שהוא כתב, שקשור לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות, משהו מאוד מעניין. שידוע שיש בחג השבועות שלושה גדולי ישראל, הרבי מציין את זה בשיחות שלו הרבה פעמים, שלושה גדולי ישראל שקשורים ליום הזה. משה רבינו, התורה ניתנה על ידו, דוד המלך, יום פטירתו בחג השבועות, והבעל שם טוב, שגם יום הסתלקותו בחג השבועות. זה האיחול שנזכה לקבלת התורה, קבלת התורה זה משה רבינו, בשמחה זה דוד המלך שהוא נעים זמירות ישראל, ובפנימיות זה הבעל שם טוב שגילה לעולם את פנימיות התורה, וזה שלושת אלה יחד בעזרת השם יביא שנזכה לקבלת התורה, בשמחה ובפנימיות. שיהיה לכולם חג שמח.